בשנת 1985, אחרי 3 שנות לחימה בארץ הארזים, צהל נסוג דרומה מקו סיום מלחמת שלום הגליל ונערך בקו הגנה חדש. מערך ההגנה הישראלי החדש הורכב משרשרת מוצבים שאוישו לסירוגין עם צבא דרום לבנון במטרה להגן על יישובי הצפון. ההסקט שלפניכם נוצר במטרה להביא טעימה מהחיים ומהמוות ברצועת הביטחון.
בעצם כל עולמי מזדעזע בערב אחד, כשאבא שלי עוזב, אני לא יודע גם איפה הוא, ופתאום גם הרחובות שלנו משתנים, האווירה בלבנון משתנה, התחלנו לנעול את הדלתות, משהו שלא עשינו לפני זה בשום שלב, ופתאום אנשים זרים נמצאים ברחובות, יש סוג של אפלוליות מאוד כבדה באוויר, כשחזרתי לבית ספר חצי מהכיתה שלי נעלמה והיא לא נמצאת שם, או שהם ברחו מדרום לבנון, או שהם בעצם היו בישראל בסופו של דבר.
זה ג'ונתן אלחורי, סטודנט באוניברסיטת תל אביב. קשה לזהות שג'ונתן לא נולד בישראל, אבל לג'ונתן, כמו לאלפים בארץ, יש סיפור קצת שונה מלישראלי הממוצע. הוא בן של לוחם צדל, צבא דרום לבנון, שלחם כתף אל כתף יחד עם צהל ברצועת הביטחון. הנסיגה של צהל הייתה פתאומית ודרמטית, במיוחד עבור חיילי צדל.
אני רוצה לפנות למנצור בדאווי, שכאמור היה מפקד החטיבה המזרחית של צדל. כצבא שעבד עם צהל ויום אחד צהל נסוג, האם אתם הרגשתם באותו יום שעזבו אתכם, נטשו אתכם?
כן. היה עדכון לצדל שבתאריך כך וכך אנחנו יוצאים מלבנון, שתהיה נסיגה מכובדת. זה נראה לי שהייתה בריחה מלבנון, לא הייתה נסיגה, וזה הסימנים, זה יופיעו בטלוויזיה בכל העולם, וראו איך השותפים של מדינת ישראל 25 שנה ביחד, איך הם היו על הגדר, איך הם היו נכנסים את הילדים מעל הגדר.
שלום, אתם מאזינים להסקט סיפורים מלבנון?
אני אייל שחר.
אני אמיר בר שלום. היום בפרק מיוחד נעסוק בחוויה קצת שונה של לבנון. צדל, צבא דרום לבנון, היה מיליציה שהורכבה מאלפי חיילים, נוצרים, דרוזים, סונים ושיעים. הם היו בני ברית של צהל ושיתפו פעולה בהגנה על המוצבים ובמלחמה נגד חיזבאללה. חיילי צדל עברו קורסים של צהל בישראל והם היו חלק אינטגרלי ממהלך ההגנה ברצועת הביטחון.
5 חיילי צהל נפצעו, 3 חיילים של צבא דרום לבנון נהרגו, וזאת בשני אירועים שונים שבהם פוצצו אנשי החיזבאללה 2 מטעני חבלה.
ראשי ארגון החיזבאללה פרסמו אמש הודעה בבירות, לפיה הם דורשים מצבא דרום לבנון להתנתק מיד מישראל. 7 תרוגי הפיגוע אתמול בצבא דרום לבנון הם תושבי הכפר אייטרון, כפר שיעי שממוקם באזור הביטחון.
2 חיילי צדל נהרגו אמש בהתפוצצות 2 מטעני חבלה גדולים באזור הביטחון בדרום לבנון. 6 חיילים נוספים מצבא דרום לבנון נפצעו.
בניגוד לחיילי צהל, לבנון גם הייתה המולדת האמיתית של לוחמי צדל. כשבישראל החליטו לסגת מרצועת הביטחון, היה ברור שחיילי צדל לא יוכלו להישאר שם לבדם. הם הבינו שהם יאלצו להשאיר מאחוריהם בתים, משפחות וחיים שלמים, ולהגיע למדינה חדשה. מאז שנת 2000 הם נמצאים פה בארץ, בתהליך קליטה שלא תמיד היה פשוט.
היום נבחן את הנסיגה מנקודת המבט של צדל. הבלגן שבבריחה הפתאומית, ההבנה שהם ישורו מאחוריהם בית שלא יראו אותו שוב, וגם על החיים שלהם בארץ, היום, על תחושת השייכות, וגם מצד שני על הבעיות שלא נפטרו כבר למעלה משני עשורים.
נדבר עם ג'ונתן אלחורי, אותו שמענו בתחילת הפרק, ועם פייר אלטרניאן. שניהם מספרים את הסיפור של צדל והנסיגה, אבל מזווית שונה. כשג'ונתן עוד היה רק ילד, פייר היה קצין ותיק בצבא צדל. הוא שמע על הנסיגה כשהיה במקרה בארץ.
זה היה היום קשה מאוד. אני הייתי פה בישראל. בבוקר דיברתי עם הקצין שלי, הישראלי, וגם הוא לא היה לו מושג מה קורה. התקשר לי חבר שלי ואמר לי לחזור. אמר לי, תיקח מטוס, זאת המילים. תיקח מטוס ותחזור. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, חיזבאללה בבינת ג'בל. אז חזרתי והיה כאוס פה, שם על הגבול, איפה נכנסים. ראיתי הקצין שלי, עוד פעם הישראלי, ועכשיו הוא יודע מה קרה. וירדתי להביא המשפחה, להיות עם המשפחה שלי. אשתי ו3 בנות, אמא שלי ואח שלי.
כמה זמן אתה מחכה בצד הלבנוני של הגבול עד שאת מעבירים אותך?
היה לנו יום מראטון. יש לנו בברנית, מי שירת שם, הוא יודע. זה עלייה. אחר כך יש פארקינג, יש שם שער, יש חייל צדל. יש איזה, באמת לא זוכר אם זה 15-20 מדרגות, עד שתגיע לכניסה של ישראל. ביום הזה, בדיוק אני לא זוכר כמה שעות, אבל מעל 8 שעות, עד אני עברתי המדרגות האלה. צעקות, דוחפים אחד השני, ועברנו.
אחרי שפייר הגיע לארץ, הוא הבין שזו הייתה הפעם האחרונה שלו על אדמת לבנון.
עכשיו שנכנסתי בפנים, נכנסתי הילדים, אשתי, האמא, אח שלי, אז ידעתי שעכשיו אני יכול לנשום. ואנחנו יושבים שם, מדברים, אני מסתכל, ואני כואב לי, הלב כואב לי. רק היה לי תקווה שזה זמני, זה לא לנצח. כל הזמן אמרתי, יכול להיות שזה זמני. לא יודע, חודשיים, חודש, ונחזור. כי כל העבר שלנו זה שם. אבל אני, היה לי משהו בלב, כי יכול להיות שזה לא. אנחנו לא נחזור עוד פעם.
לעומת פייר, שברח יחד עם המשפחה שלו, אביו של ג'ונתן עזב לבדו.
הוא חזר הביתה, זרק את המזוודה באמצע, חזר הביתה, נפרד מאיתנו, והמשיך לדרכו. זה בעצם היה הרגע האחרון בלבנון.
מה חושב לילד בן שבע כשרואה את המראה הזה?
זה מאוד, זה היה בכלל יום שהוא לא ברור. התחלנו מאוד מוקדם בבוקר, עם 5 בבוקר אנחנו מתעוררים לרעשים של צעקות ומסעיות שהולכות. כל השיירות עברו דרכנו ממרג'יון, כל מי שהגיע מאזור שער פאטמה. אנחנו הדלקנו מדורה ענקית מול הבית בערב הנסיגה. כל החליפות הצבאיות של אבא שלי, עם כל המדים שלו, עם כל התמונות שלו על מדים, אין לנו תמונות שלו על מדים. כל המסמכים בעברית שהיו לנו בבית, צרפנו את כולם, לא להשאיר זכר.
ספר לי קצת על התקופה הזאת, נקרא לזה הדמדומים, או תקופת הביניים, שאבא בישראל, אתם עדיין נשארים במרג'עיון.
אני מרגיש שמשהו שם זה כבר לא כמו שהיה. זאת אומרת, אין כבר חיילים של צהל ליד הבית, שתמיד ידענו שהם שם, הם חלק מהנוף ילדות שלי, ותמיד ידענו שהם שותפים, והם חלק ממערך הגנה שלם, שאנחנו מגינים עליהם, והם מגינים עלינו. זאת אומרת, על זה גדלתי. ואז ביום אחד הכל נקטע, ויום אחרי הנסיגה כבר כל חיזבאללה עושים שיירה ענקית, כניסה לכפר, ומכריזים, אנחנו עכשיו השריף החדש. ולא רק מכריזים, אלא גם פועלים, כבר מתחילים להיכנס לבתים. אלינו הביתה נכנסו כבר יום אחרי הנסיגה, לקחו תכשיטים, לי אישית לקחו כל מיני דובונים וצעצועים לילדים שלהם שהכניסו יחד איתם לבית, וכבר אתה מרגיש זה כבר לא אותו דבר.
אחרי למעלה משנה, אמא של ג'ונתן החליטה שהגיע הזמן, ודרך קפריסין היא נמלטת לישראל.
הגענו לנהריה. אבא שלי שם אותו בכפר נופש אכזיב, שהיה בנהריה, ממש על הים, בקטות עץ, מאוד פסטורלי. אז נחתתי באיזה 3:00 לפנות בוקר בישראל, אני בכלל לא יודע איפה אני. אבא שלי בא לאסוף אותנו, אפילו לא זהיתי אותו בהתחלה כשהוא הגיע, כי הוא השתנה. זה לא היה אותו אבא שעזב את לבנון, הוריד את השפה, העלה כמה גרמים, הוא כבר לא היה אותו דבר. והוא לקח אותנו עד נהריה, אני כבר נרדמתי, ופתאום אני מתעורר בבוקר, ואני שומע כל מיני שפה שאני לא מכיר, פתאום אני בבקטת עץ, באיזשהו מקום, ואז שוק של מתחיל להתחבר לי. כל הסיפור של בעצם, אוקיי, אנחנו כבר לא בלבנון, אבל איפה אנחנו? מה זה השפה הזאת? לא, תקח לי בערך שבועיים להבין שאנחנו כבר בישראל.
למרות שפייר וג'ונתן מצאו מקלט בישראל, הם לא הפסיקו לחשוב על הבית שהשאירו מאחור.
בטח שאנחנו מתגעגעים ללבנון, אבל אני עכשיו מסתכל ללבנון ואומר תודה לאל שאנחנו לא בלבנון. כי היינו פעם, אני רואה חדשות. אני באמת בחדשות של לבנון, אני לא עוזב את זה. אז ראינו שאנשים מרביצים לצבא של לבנון. והבת שלי היא עורכת דין והיא מכירה לבנון, ואמרה לי, למה לא מתקשרים למשטרה? אמרתי לה, מה, אתה מדברת על נערי? זה ישראל, זה לבנון, זה לא ישראל.
אתה מתגעגע ללבנון אישית?
כן, כן. בטח שאני מתגעגע. אני נולדתי שם, שחיתי שם, התאמנתי שם, הייתי חייל שם, התחתנתי שם, היו לי ילדים שם, יש לי בית בלבנון, בטח שאני מתגעגע, הרבה.
מאז שאני זוכר את עצמי בבית ספר, מכיתה ד', עוד לפני שידעתי אפילו מילה אחת בעברית, שאלו אותי מה הזהות שלך. מי אתה? כאילו, מה זה צדל? מה קרה שם? אז מתוך הסיפור הזה של לגונן על הסיפור האישי שלי, על הזהות שלי ועל המרכיבים שנמצאים בתוכה, אני יוצק את זה לתוך הישראליות שלי. זאת אומרת, היום הישראליות שלי היא לא לבד. היא מחוברת לשאר הזהויות שנמצאות איתי.
גם בארץ החיים של לוחמי צדל לשעבר לא תמיד היו פשוטים. האחריות לרווחתם התחלקה בין שני גופים. בעוד שמשרד הביטחון דאג לקצינים הבכירים, רווחתם של רוב החיילים הפשוטים הופקדה על משרד הקליטה. שתי הקבוצות טופלו בצורה שונה לגמרי, והפערים ניכרים. פייר אמנם היה קצין וקיבל בארץ תנאים טובים יחסית, אבל גם הוא מתרעם על ההפרדה.
כולנו באנו מצדל. צדל זה היה one body, גוף אחד. ובאנו לפה, אני יודע שהיו קצינים, והיו חיילים, והיו לו בינונים, אבל צריך שהמדינה תיקח כולנו בידיים שלה. אני לבנוני, בלבנון, יש לי בית, יש לנו תעודת זהות לבנונית. באנו עם עבודה, אני בצדל, זה שלוש דברים פשוטים. אנחנו, יש לנו שורש, ויש לנו ביתים, ויש לנו הכל. אז זה פשוט מאוד, שאתה תיקח המשפחה, תיתן לו תעודת זהות, עבודה ובית.
גם אצל ג'ונתן בולטת האכזבה ממדינת ישראל, ועולה הדרישה שהטיפול בכלל החיילים יתוקן.
זה משהו שלנו הצעירים, הדור השני של צדל מאוד חורע. התחלנו ממש פעילות אקטיבית של צעירים מהדור השני של צדל, שרוצה לשמר את המורשת הזאת, שרואה את ההורים שלנו גם שהם איבדו איזושהי תקווה. כי בסופו של דבר מדינת ישראל לא טיפלה כמו שצריך בתיק צדל. יש את כ-180 משפחות שמטופלות על ידי משרד הביטחון, וכשני שליש האחרים מטופלים על ידי משרד הקליטה, שכמעט ולא זכו לשום מענה ממדינת ישראל, וזה משהו שאנחנו עובדים כדי להשוות בין התנאים האלה. אין צורך לעשות איפה ואיפה בין החיילים הזוטרים במרכאות כפולות ומכופלות לבין הקצינים. בסופו של דבר הם כולם לחמו מעל לעשור בצדל, הם כולם לחמו יחד עם צהל כתף אל כתף, וכולם היו צריכים לעזוב בית ומשפחה.
הידיד שנשכח והצבא שהוזנח, שלום לחטפתנו שמרית מאיר. מה עושה היום אנטואן לחד?
בוא נשמע אותו מתאר קצת על איך זה להיות פליט של צדל פה בארץ.
אני קעתי את כל השאי, בס לאנו מעד ענדי שיעתי לדולת ישראל, מעד מוג'וד.
אני נתתי הכל, הוא אומר, אבל כשלא נשאר לי מה לתת למדינת ישראל, הפכתי ללא קיים מבחינתה.
למרות הכעס, חשוב לג'ונתן להדגיש שיש לו רק מדינה אחת.
כל שנה אני אמשיך להזכיר ולהגיד, נו נו נו, עדיין לא סיימתם לטפל בתיק צדל, יש פה 480 משפחות שעוד לא טופלו כמו שצריך, ומצד שני, העתיד שלי פה. גם במידה ויש שלום, אולי אני אלך לבקר בלבנון, אבל לא לגור שם. ישראל זה הבית.
ההיסטוריה של צדל ושל מדינת ישראל מתחילה עוד בשנות ה-70. אבל הסיפור הזה עוד רחוק מלהיגמר. יש הרבה לתקן ולשפר ביחסים של מדינת ישראל עם צדל. אנשים שלחמו עם המדינה ולא תמיד מקבלים את היחס הראוי להם. הסיפור הייחודי שלהם הוא חלק מהמרקם הישראלי, וזה סיפור שכל אזרח פה צריך להכיר. זהו, עד כאן סיפורים מלבנון. תודה לעורך הראשי דורון רובינשטיין, לעורך יותם פוגל, למפיקה שקד שדה, עורך הסאונד יאיר בשן, תודה שהזנתם. להתראות.